קובט. טוב, ערב טוב. כן, הנושא שלנו היום הוא האם לעשות את תהליך התשובה בפתאומיות או בהדרגתיות. ואנחנו נראה פה כמה דברים מאוד מעניינים של הרב קוק בעניין הזה. נתחיל מפסקה שנמצאת בפרק י"ד, פסקה י"ז. כידוע בשיעור פה שאנחנו ככה הולכים בספר בכל מקום שבו יש התייחסות לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר. פרק י"ד, פסקה י"ז. י"ז הרגיל, לא י"ז עם כוכבית, שזה בכלל אין בחלק מהספרים, תכף נראה. י"ז הרגיל, אנחנו נתחיל מפה. מה שאנחנו נפגוש בפסקה הזאת, זה שהרב קוק יגיד לנו שקודם כל, הבסיס הוא מזה שיכול להיות שיש הבדל בין אנשים שונים. אחר כך נראה שזה לא רק זה, אבל זה, בואו נתחיל מכאן. אומר הרב ככה, יש שני אופנים של גדולת מדרגה. האופן האחד מצד המעשים והתלמוד, והאופן השני מצד הכישרון והתולדה בשורש היצירה. מי שיסוד גדולת מדרגתו בא מצד התלמוד והמעשים, תלמוד והמעשים, הכוונה היא זה אדם שבונה את עצמו לאט לאט, צעד אחרי צעד, הולך ומתקדם, לומד, עושה, וככה הוא מתקדם, י"ד, י"ז. אז מי שיסוד גדולת מדרגתו בא מצד התלמוד והמעשים, כאשר יורד ממדרגתו וצריך לעלות, צריך הוא לאחוז במידות קטנות ולשוב בהדרגה. אז אחד כזה, גם כשהוא נופל, גם כשהוא יורד, איך הוא עולה חזרה? הוא עולה באותן מדרגות קטנות. אבל מי שיסוד גדולתו הוא מצד כישרונו, בעיקר תולדתו, מגדולת נשמתו, גם כשיורד ממעלתו, מצד מניעות פנימיות או חיצוניות, צריך הוא לשוב בגדולה וחיפזון, בדליגה כעל כנפי נשרים, מבלי להתחשב עם הדרגות. שימו לב, אומר הרב, אם זה אדם שהנשמה שלו גדולה. בעצם הרב עושה פה איזושהי חלוקה מעניינת, שאני לא יודע כמה אנחנו יכולים לדעת אותה, כאילו על עצמנו או על אחרים, אבל הרב אומר, יש דבר כזה. יש אדם נולד עם נשמה רגילה, והיא הולכת ככה בהדרגתיות, ויש אדם שמשורש יצירתו, הוא נולד עם איזה שורש נשמה מאוד גדול. האדם הזה שנולד עם שורש נשמה גדול, הוא, הכל הולך אצלו בגדול. ולכן, גם אם הוא נפל, ופתאום הוא, עם כל זה שהנשמה שלו גדולה, זה עוד לא תעודת ביטוח שהכל יעבוד כמו שצריך, הוא עדיין יכול ליפול. גם אם הוא נפל, אומר לו הרב, אתה תעלה בחזרה בדליגה, תעלה בקפיצה. למה זה אתה, זה הנשמה שלך. אבל עכשיו הוא שם פה איזה כוכבית קטנה, ותשימו לב לכוכבית הזאת, אני חושב שהיא משמעותית. אני תכף ארצה קצת לחזק אותה ממקום אחר. ומכל מקום מצטרפת לזה גם כן תשובה במידות של קטנות ודקדוקים פרטיים השייכים להם, אלא שהם אינם עיקר מלאכת תשובתו של מי ששורשו גדול ונשגב, אלא כערך של סניפים המצטרפים, כתבלין הממתקים ועוזרים ומסייעים ליסוד העיקרי, היא התשובה הרמה הגדולה. כלומר, אומר הרב, והערה מעניינת, גם אם אתה אחד כזה עם שורש נשמה גדול, ואתה חס וחלילה היה לך איזה נפילה, אז אתה מצד אחד צריך לתת קפיצה חזרה לאיפה שהיית, אבל מצד שני, אתה צריך גם לטבל את זה, גם לשים לב קצת לדברים הקטנים ההדרגתיים האלה, אבל זה לא העיקר העבודה שלך. עיקר הסיפור שלך זה הקפיצה. עד כאן, בסדר, מה אומרים? יודעים איזה נשמה אתם או שלא, עוד לא עליתם על זה? חפש, נראה מה אנחנו. עכשיו, זה מאוד הזכיר לי, אני בטוח זה הזכיר גם לכם, כי כמו שאמרתי כבר פעם, את הפרקים הראשונים של אורות התשובה, הרבה לומדים. הבעיה היא עם ההמשך. אז מה קורה בפרק ב', מי זוכר פרק ב', מה הנושא של פרק ב', בלי להסתכל בספר? מה? זוכרים אולי את הכותרת של פרק ב', או את הנושא של פרק ב', אז מה? הסתכלת. פתאומית, תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. עכשיו בואו נגיד לכם רגע מה קורה שם, נגיד את זה רגע בעל פה קודם, לפני, לא יודע אם נקרא את זה גם לפנים, אם כן ננסה את זה מהר. אומר הרב, יש תשובה פתאומית. מה זה תשובה פתאומית? ברק הבריק אצל האדם, והוא ברגע אחד משתנה. עוד פעם, שימו לב, זה מעניין. פה זה לא משורש היצירה שלו, זאת אומרת, זה לא שהוא כאילו נולד ככה, אלא הוא, וואו, פתאום היה לו איזה מין בום, איזה מין זה, ופשוט ראה את האמת. איזושהי סיטואציה, תכף נראה, הרב אומר, זה מגיע מאיזו השפעה של איזו נשמה גדולה אולי שהתפללה על האדם הזה, או אולי זה גלגול של איזה אדם כזה, לא יודע, משהו, השפעה נשמתית גדולה, הגיע בכל אופן, קיבל מתנה כזאת, זה תשובה פתאומית. ויש תשובה הדרגתית. תשובה הדרגתית זה מה שכנראה רובנו מכירים, לאט לאט, אין פה איזה ברקים, אין פה איזה פיצוצים, פשוט לאט לאט אדם עושה עבודה, מבין את האירוע, מבין את האמת, מבין מה צריך להיות, מתמודד ולאט לאט מתקדם ועולה בתהליך. בואו נקרא את זה שנייה ככה ממש במהירות, כי אני רוצה להגיד על זה עוד משהו אחד, לפני שאנחנו עוברים לחלק, נקרא לזה השני של של השיעור. אומר הרב, הפתאומית, אני בפרק ב', בא מתוך איזה ברק רוחני נכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגיש שהוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. לך תחפש עכשיו כאילו מאיפה קיבלת את היערה הזאת, מאיזה נשמה גדולה שהתפללה עליך, או שאתה איכשהו קשור אליה, שורה תחתונה, זה החוויה שלך. אני רוצה להגיד פה משהו, לפני שאני עובר, לא, אני אקרא רגע את התשובה הדרגתית, ואז אני רוצה להגיד פה משהו. וישנה תשובה הדרגתית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומתי ודרכיו, ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. כמו שאמרנו, הדברים הרגילים, עבודה סזיפית, יומיומית, לא ברקים, לא דברים, פשוט עושה את העבודה ומתקדם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם פה שני דברים, אני חושב שמעניין לדעת אותם. דבר ראשון, בפרק י"ד, פסקה י' ז' שראינו עכשיו, אתם זוכרים שהרב אמר שם שגם מי שמשורש נשמתו נולד כזה גדול, הוא לא צריך להזניח את העבודה הדרגתית. אז קודם כל, גם פה נכון לומר שזה לא שאתה או פתאומי או הדרגתי וכאילו אין שום קשר ביניהם, אלא הכוונה היא באמת ל- 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 לשורש שלך, לזה. מי שקיבל איזה ברק, וואלה, יש לו איזה נקודת פתיחה מאוד חזקה, כמו אותו אחד שנולד עם איזה נשמה גדולה, עדיין גם הוא בחיים יש לו התמודדות ויש לו דברים והוא צריך לעבוד. אתם יודעים, בסוגריים לגמרי למה הדבר דומה, אתם יודעים שיש כאלה שחולמים שהם, יהיה להם אהבה ממבט ראשון. הם, לא יודע, הם ייסעו פעם באוטובוס והם יראו איזה מישהי והיא תסתכל עליהם, הם פשוט תסתכלו אחד על השני והם פשוט יגידו לעצמם, זהו, מצאתי את אשתי, מצאתי את בעלי, וזה באמת קורה, והם באמת מתחתנים. מי שקורא לו דבר כזה, וזה בסדר, הוא מבסוט, הוא אומר, וואלה, איזה כיף, כאילו חסכו לי את ההתלבטות אולי שיש לכל מי שהולך עם הדייטים וכל זה. אני רק אומר להם תמיד, מי שיוצא לי עם זה, אומר, תדעו לכם, זה לא בחיים, כאילו אתם תצטרכו לעבוד. כאילו, הברקים האלה של ההתחלה, זה בסדר, זה סבבה, זה על הכיפק להתחלה, ואולי קל לכם להחליט, אבל בחיים יהיה לכם את אותם ניסיונות, כמו שיש לאלה שלא היה להם את זה, ועד שהם החליטו, היה להם קשה, ובדקו, וחשבו, ואחו צד קדימה, ואחורה, וזה, וזה, בסוף החליטו להתחתן, וכל החיים עובדים ביחד על הזוגיות שלכם, גם אתם, שאתם עם אהבה, עם הבת ראשון, תכם הרבה עבודה בחיים על הזוגיות. אבל זה רק אני אומר בסוגריים, כי זה מזכיר לי כאילו את אותו עיקרון. גם אם היה פה איזה ברק, וגם זה, יש עדיין את העבודה הסיזיפית. ועוד משהו אחד אני רוצה לסיום החלק הזה של השיעור. מבחינה מסוימת, יכול להיות שכל אדם יש לו בחיים פוטנציאל לרגעים גדולים שהוא יכול לתפוס אותם. השאלה אם הוא תופס אותם או לא. זאת אומרת, ברק כזה לקבל פתאום איזה בום, איזה, טוב, זה לא מתוכנן, וזה באמת משהו שהוא לא זה. אבל יש לפעמים רגעים מסוימים בחיים, יכול להיות שלא כל אחד חווה אותם, לא יכול להגיד בוודאות. אבל כן יכול להיות שאתה עובר איזו חוויה עוצמתית מאוד מאוד גדולה, לא יודע אם זה נכון או לא להגיד את זה, אבל אני תור מישהו שעבר מלחמה, ואנחנו מדברים הרבה, החברים שעברנו את המלחמה, וחברים נהרגו שם לא מעט, שבעה חבר'ה מתוך פלוגת שריון של 10 טנקים, זה ממש אחוז גדול, משמעותי מהחברים, וכל אחד שנשאר חי שם, באיזשהו מקום שואל את עצמו כאילו, וואלה, נשארתי חי, יש לי פה חברים לידי שלא נשארו חיים, ואתה יכול לקחת את זה למקום מאוד משמעותי, זאת אומרת, זו חוויה טראומטית, זו חוויה עוצמתית מאוד, שהיא ככה קורית ביום אחד, בשעות מסוימות, לא מדבר על כל אורך המלחמה לפניה או לאחריה, אבל ביום הזה של, של, של קרב, של כמה שעות, אתה מתחיל אותו ב-11 בבוקר עם 10 טנקים, וגומר בסוף עם 7 הרוגים ו-7 פצועים, כמה שעות אחרי זה, ואין מי שזה לא... והשאלה היא איך אתה לוקח את זה, אתה יכול להגיד, וואלה, הקדוש ברוך הוא, נתת לי את החיים מתנה, זהו, החיים שלי עכשיו, הם לא יהיו כמו קודם, אני עכשיו תופס את זה. או כל דבר יכול להיות משהו שמח גם, לא חייב להיות משהו כזה טראומטי ועצוב, זה יכול להיות גם משהו שמח, זאת אומרת, יש חוויות בחיים ויש נקודות בחיים, שיכול להיות שהאדם גם יכול כאילו קצת לעשות לעצמו, בעצם את הסוג הזה של ההתעוררות החזקה הזאת, אבל כמו שאמרנו, גם אם זה יהיה, בסוף הוא יצטרך לצרף לזה גם את העבודה ההדרגתית. סתם מקור מאוד מעניין שיש לעניין הזה, וזה אני באמת מסיים את הנושא הזה, מסכם אותו ונסיים אותו. רב צדוק בספר של צדקת הצדיק, ממש הפסקה הראשונה, האות א', הוא מדבר על פסח מצרים ופסח דורות. פסח מצרים, הכל נעשה בחיפזון, פסח דורות זה במתינות. ואז הוא אומר שכל אדם, ראשית הכניסה שלו לעבודת השם צריכה להיות בחיפזון, ואחר כך ילך במתינות כדין פסח דורות. כלומר, הוא ממש לוקח את זה, הרי פסח מצרים היה אכלו אותו מהר בחיפזון, הכל היה ככה, וכל היציאה שם הייתה מטורפת, הייתה, ולאחר מכן, אנחנו יודעים, הגיעו למדבר, ואחרו 40 שנה, והדרך, גאולתם של ישראל עד היום היא כמעה כמעה. אבל בכל זאת ההתחלה, הקדוש ברוך הוא עשה אותה פתאומית. כלומר, יש לפעמים שצריך להתחיל עם איזו קפיצה. כלומר, לפעמים אדם צריך ככה לקבל איזושהי החלטה, הוא עומד על המקפצה, יאללה, אני קופץ למים, איך אחר כך אני אסתדר, איך אני אתקדם, איך אני אסחה, מה יקרה לי, אבל אם אני לא אקפוץ, אני לא אתקדם משום מקום. זאת נקודה מעניינת, נקודה משמעותית, שלפעמים גם אנחנו צריכים לעשות לעצמנו את הקפיצה הזאת, את ההתחלה הזאת, לשבור איזה משהו שקשה לנו לעקוף אותו, ואחר כך נלך לאט לאט כמו פסח דורות. אז אם כן, אז עד כאן סיכום של החלק הזה, אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור באותו נושא, אבל מכיוון אחר. אז אם כן, מה שראינו, א', יש אדם שגדל עם נשמה גדולה, ואז הוא באמת כל החיים שלו הם יותר, יותר קפיצות, יותר בעוצמות, וללוות לזה גם את העבודה הדרגתית, אבל זה עיקר נשמתו. כנראה זה אותו אדם גם שהיה לו איזה ברק גדול כזה, כנראה זה אותו סוג של אדם, היה לו ברק גדול, הוא כנראה הולך בגדול, ומצרף לזה בקטנה את ההדרגתיות, ויש אדם אחר משורש נשמה רגיל, הוא לא עבר חוויה כזאת, הוא לא נולד ככה, שום דבר, הוא כל הזמן עובד בהדרגתיות, אם הוא נפל קצת, הוא שוב עולה קצת, יורד ושוב עולה, והכל נעשה בצורה רגועה ובשלבים. אגיד לכם שזה כנראה רוב האנשים בעולם, ככה אני מעריך, אבל לא יודע, לא מבין בנשמות ולא בכמויות, אז כל אחד יכול לחשוב עם עצמו מה הדבר הזה, אם זה אומר לו ומה זה אומר לו. עד כאן משהו שמישהו רוצה אולי ככה להעיר, להוסיף, לשתף ומשהו, כן אורי. לא, לכאורה לפי התיאור של הרב זה משהו שכבר קיים אצלך, כאילו אתה אדם כזה שיודע שיש לך, אתה מרגיש איזשהו עוצמות פנימיות שלך, או שחווית איזה מין הערה כזאת מסוימת, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל יכול להיות שכל, רק מי שעבר משהו כזה יכול להבין מה זה, או שאתה מרגיש את הנשמה שלך שיש לה איזה, יש לה איזה עוצמה, יש לה איזה, יש לה איזה כוח, ואז עם אלה זה כנראה בצורה טבעית גם, אתה אדם כזה, אתה אדם כזה יותר עם שהולך ככה בגדול על דברים, וגם אם נפלת אז הרב אומר לך תחזור חזרה בגדול, כי זה אתה, זה הנשמה שלך, או שאתה מרגיש שאתה אדם רגיל, לא עם איזה זה, ואז אתה רק לפי מה שאמרתי זה, זה, גם תכף נראה את זה יותר, עכשיו נראה את זה בשתי פסקאות נוספות, שזה לא כזה שחור לבן. בגלל זה חילקתי את השיעור לשניים. עד עכשיו זה קצת נראה כאילו שחור לבן. או שאני עם נשמה כזאת, או שאני עם נשמה כזאת, וזה ממש כאילו שני אנשים שונים. אז זהו, אז יפה, אז אני אומר, מה שנראה עכשיו בפסקאות הבאות זה שזה זה יותר מורכב ממה שראינו עד עכשיו, והרב כדרכו, אתם יודעים, הוא כולל הרבה דברים, וכנראה בגלל שהוא באמת יודע שבעולם יש באמת כל מיני דברים, יש באמת נשמות כאלה וכאלה, אבל יש גם הרבה אנשים שאצלם זה מורכב, ההדרגתי והפתאומי, מורכב ביחד, וזה מה שנראה בפסקאות עכשיו. כן? לא, אבל פה אתה שכחת איזה משהו מאוד מאוד פשוט, אולי בגלל שדיברנו עליו בחודש אלול. אורות התשובה, שלושה פרקים הראשונים זה אותנטי של הרב קוק בעצמו. כל השאר, הרב צבי יהודה מכנס ממקורות אחרים. אז אם הרב קוק היה כותב בעצמו את כל אורות התשובה, זו אולי הייתה שאלה, אבל כיוון ש... אבל עדיין, לא, השאלה עומדת, אבל אתה יודע מה, אני אגיד, התשובה יותר טובה, זה שהרב קוק היה מאוד, מאוד זורם, מאוד... אסוציאטיבי, זאת אומרת כשהוא באותו יום היה בעניין הזה של תשובה פתאומית, אז הוא כתב את זה ככה, והיה לו, בשביל זה יש שמונה קבצים ענקיים, שכל פעם העירה לו איזה הערה אחרת, והוא כתב אותה, איפה שהוא כתב אותה, הוא לא עשה מזה סדר, כל הכתבים של הרב קוק לא מסודרים, אם לא היה את מה שסידרו לנו בכלל, באות התשובה, באות התורה, וזה, אז היינו בכלל כל הזמן, אתה רץ שם ממקום למקום, כי זה מה שהוא היה. עשה איתנו חסד, רב ציודה, שסידר לנו את זה לפחות בנושאים, שנוכל להתחיל לעשות קצת סדר בתוך כל ה... טוב, אז אנחנו עוברים חזרה לפרק י' ד', ברשותכם, איפה שהיינו קודם. פה יש מספר פסקאות, נוסף לפסקה י' ז' שראינו קודם, יש פה עוד שתיים וחצי, בעצם שלוש פסקאות, אבל קטנות, קצרות, נותנות פה עוד מבט על הנושא הזה. בואו ניכנס ישר, נראה את זה ביחד. אז קודם כל, פסקה שלצערי אצל חלק מהספרים שלכם לא נמצאת, דיברנו על זה שבוע שעבר, פסקה כוכבית י' ז' 1, מי שיש לו אז על הכיפק, מי שאין לו שיקנה את הספר ששם יש את זה, אבל זה שלוש שורות, אז אתם יכולים להקשיב לזה ככה. הוא אומר, שימו לב טוב, אומר הרב ככה, אין לדקדק בתשובה על ההדרגה, כמו שמדקדקים ביושר המעשים לכתחילה. כי על פי רוב צריכים לדלק כמה מדרגות כדי לשוב אל המקום שעמדו עליו לפני הנפילה. שימו לב, מדהים מה שאומר פה הרב. הוא אומר, כשאתה מתחיל את הדרך שלך הרגילה, ופה אני חושב שהוא מדבר גם על אדם רגיל שאין לו איזה נשמה מיוחדת ולא ברקים ולא שום דבר. אדם רגיל עשה עבודה, יושר המעשים לכתחילה, כמו שאמרנו, אתה הולך שלב שלב, מצוין. ואז נפלת, אומר לך הרב, לא בהכרח שאתה צריך עכשיו ללכת חזרה עוד פעם באותם דרגות שאותם בנית בהתחלה, כי על פי רוב, תראו זה מעניין, זה כאילו קצת סותר את מה שהוא אמר קודם, אבל אצל הרב קוק זה לא סותר, זה פשוט תתמודד, זה נכון וזה נכון, וכנראה השאלה היא בכל סיטואציה, בכל בן אדם, כי על פי רוב צריכים לדלק כמה מדרגות כדי לשוב אל המקום שעמדת שם לפני הנפילה. עשית עבודה, התקדמת לאט לאט וזה, הגעת לאיזשהו נקודה, בום, פתאום היה לך איזה נפילה, אומר לך הרב, יש מצב, על פי רוב, לא תמיד, יש מצב שיאללה, תחזור חזרה לאיפה שהיית. אתה לא צריך עכשיו עוד פעם כאילו את כל הזה, אתה יכול לחזור חזרה, אתה אפילו צריך. יש מצב כזה שהוא אומר לך, בוא, כבר הגעת לשם. אם כבר הגעת לשם, אתה כבר שם. אתה בבחינת כאילו אותו אדם שיש לו נשמה גדולה, כי כבר עשית כזאת עבודה והגעת למקום ההוא, נפלת משם, אל תגיד שמתחיל עוד פעם עכשיו, לאט לאט וזה, בוא תן קפיצה ותחזור לאיפה שהיית. לזה התכוונתי שפה זה מתחיל להיות מורכב, כי פה זה נראה שזה מדבר גם על אדם רגיל, ובכל זאת הוא אומר לו כאילו מתחילה לך לאט לאט. זאת אומרת, אם אתה אדם כזה שהוא לא משורש הנשמות הגדולות האלה, אז שאתה בונה את השלב ההתחלתי שלך, תבנה אותו לאט לאט. אתה כנראה לא בנוי לקפיצות ולכל מיני דברים כאלה יותר מדי משוגעים, בוא תלך ובכל זאת הוא אומר לו שאחרי שהוא נפל, תן את זה, תן, איך אומרים היום, תן בראש, כאילו, ישר תלך חזרה על איפה שהיית. זה בפסקה הזאת. עכשיו, תראו לפסקה הבאה, ותראו עכשיו איך פתאום יהיה פה משהו שיראה לכם אפילו הפוך. אז אל תיבעלו מהסתירה. בואו נראה פסקה י"ח, זה כבר יש לכם בכל הספרים. יכולים לחזור אלינו, מי שלא היה איתנו כמה שניות. בכל דרגה ובכל השגת עולם יש בה אוצר של קדושה. וכשאדם דולג ואף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, אז מתרוקנו מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות שהן הראויות לו, ולמדרגות העליונות אינו יכול להידבק מפני שהן יותר מדי רוחניות בעדו. על כן הוא צריך לשוב בתשובה בשברון לב ובשמחה, תראו כמה זה מורכב, בשברון לב ובשמחה, אל המדרגות שעזב, ומכל מקום לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות, שכיוון שעלה לא ירד, ואז נתהפך הכל לטובה. טוב, אז מה קורה פה עכשיו? פתאום בא, נותן לך עכשיו בעצם עוד סיטואציה, אומר לך, תראה, יכול להיות מצב שאתה עשית איזו עבודה, עלית, הגעת לאיזשהו מקום, ואז נפלת, ואז אתה רוצה עוד פעם בבום לחזור לחזור לאיזשהו מדרגה גבוהה שאתה היית בה או תכננת להיות בה, אבל פה אומר לך הרב, תיזהר, יכול להיות שאתה הולך עכשיו לדלג שלבים ולנסות לקפוץ ולא תוכל. זה לא מתאים לך עכשיו הקפיצה הזאת. אתה לא תגיע לאיפה ש... אתה לא יכול להגיע עכשיו לאותו מקום גבוה שאתה רוצה להגיע אליו, ואז אתה כאילו תצא סוג של קרח מכאן ומכאן. כי אתה תיתן את הקפיצה, למקום הגבוה שאתה רוצה להגיע, אתה באמת לא יכול להגיע אליו, וכבר, ודילגת כאילו בדרך על, על מדרגות חשובות, שהוא אומר שבכל מדרגה יש אוצר של קדושה, יש חשיבות לכל דרגה, ואתה הולך ותר על זה. אז אם אתה יכול, תגיד, אז מה, כאילו, בלבלת אותנו לגמרי, אז מה אתה רוצה שנעשה כאילו? כן נקפוץ, לא נקפוץ. אני חושב שמה שהרב קוק רוצה שנעשה זה שיהיה לנו מודעות עצמית למי שאנחנו, ככה נראה לי, שזה מה שהוא היה אומר אם היינו שואלים אותו. הוא אומר, תקשיבו, באמת בני אדם זה לא פלטה אחת. זה, וגם בתוך, איך אמרת קודם ארון, אולי לזה התכוונת, גם אותו אדם יש לו מצבים שונים בחיים. יש לו חוויות שונות בחיים. יש לו דרגות שונות בחיים. ואתה צריך כל פעם לשים לב מי אתה, איפה אתה, ומה, ואיך נכון לך עכשיו, איך נכון לך עכשיו לעבוד. אבל תשימו לב, מעניין שגם פה הרב אמר שבכל זאת לא ישכח את המדרגות, את הרושם של המדרגות העליונות, שכיוון שעלה לא ירד, ואז נתהפך הכל לטובה. זאת אומרת, בוא נגיד, בוא ניקח את זה כאילו עכשיו, בוא ננסה לקח את זה על בן אדם מסוים, כן, פלוני, שהוא עשה איזושהי עבודה הדרגתית, הגיע לאיזושהי פסגה יפה, שהוא מאוד שמח שהוא הגיע לשם, הייתה לו איזו נפילה, ועכשיו אומר לו הרב, תחשוב טוב, קודם כל זה מצוין שאתה זוכר איפה היית, שימו לב, קודם כל, אל תשכח את המדרגות העליונות שבהם היית, זה מעולה, זה, 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 זה חבל על הזמן, זה נותן לך כל הזמן איזשהו מין נקודת אור כזאת, איזה מין זרקור כזה, איזה מין שאיפה כזאת לאיפה להגיע. אבל כשאתה רוצה לחזור לאותה נקודה, תחשוב טוב, האם אתה עכשיו הבן אדם שמה שנכון לו זה פסקה כוכבית י"ז אחד, ששם הרב קוק אמר לך, על פי רוב צריכים לדלג כמה מדרגות, וכאילו אל תתמהמה יותר מדי, יאללה, קפוץ חזרה לאיפה שהיית, האם זה מה שנכון לך עכשיו, וזה בסדר, ואתה מסוגל לחזור לשם, וזה נכון לך לחזור לשם עכשיו, ואל תדאג על הקפיצה שאתה עושה, זה טוב, אתה מדלג כמו אחד שמדלג כמה מדרגות, ואתה לא צריך לעבור דרך המדרגות האלה, אתה ישר יכול, או שאתה חש שאתה עכשיו נמצא בנקודת זמן כזאת, שאתה צריך להיזהר מהקפיצה הזאת, כי אתה אולי לא תוכל להגיע עכשיו למקום הגבוה הזה שאתה רוצה בעצם לחזור אליו או להיות בו, כי אתה כבר יודע בערך מהו, אתה כבר התחלת לחוות אותו, אתה כבר... אבל, לא, עכשיו אתה צריך להיזהר, כי יכול להיות שאתה צריך להחזור עכשיו דרך הנקודות באמצע, שהם ייתנו לך את היציבות, ולאט לאט בסוף תגיע גם לאיפה שהיית, אבל תיזהר מלעשות את זה בבום, כי יכול להיות שלשם לא תגיע, ואת המדרגות האלה בינתיים כאילו פספסת את העבודה ההדרגתית, ואז אתה באיזשהו סוג של משבר כזה. אתה נכנס לאיזה מין קצת תקופה של, איך החבר'ה קוראים לזה? בלבלות, כאילו, של איזה מציאות כזאת שאני לא יודע מה קורה איתי, כאילו, אני רוצה, אבל לא מצליח, וזה אני לא, ופה אני כן. אז, קיצור, מודעות עצמית, איפה אתה עכשיו? מה התהליך שלך בחיים? ו... בהתאם לזה לעבוד, ותדע שכל האופציות פתוחות. זה מאוד חשוב, תדע שכל האופציות פתוחות. לפעמים נכון ככה, לפעמים נכון ככה. ועצם הדיבור על זה, שיש קפיצות, ויש גם לא, וזה אומר לך, קודם כל, אתה בסדר, אתה בתוך המציאות שהיא כזאת, היא לא כזאת חד-גונית, או כזאת, זה מה שאמרתי, שבחלק הראשון זה נראה, פתאומי, הדרגתי, אנשים כאלה, וזהו, וואלה, החיים הם פשוטים. אתה מבין שזה לא בדיוק ככה, כי גם מי שהוא פתאומי, אז הרב קוק אומר לו, אתה גם צריך לשלב עבודה הדרגתית, אלא שאתה בכל זאת אצלך, הפתאומיות כנראה היא תופסת מקום רציני, וזה כנראה יהיה אצלך משהו שכל הזמן אתה... כנראה תלך איתו, אבל אל תשכח גם אתה את העבודה הזה. וגם אם אתה אדם של הדרגתי, אז אתה הדרגתי, ואתה זה, ואתה הגעת כבר לאיזשהו מקום, וזה לא, הסיפור לא נגמר. אתה שוב יכול אולי, חלילה, בעזרת השם לא תיפול ולא כלום, תמשיך כל הזמן ביציבות והכל, אתה לא חייבים ליפול, כן? זה לא חייבים ליפול. זה הכל דיבורים שאים, אבל האם הזה הוא כנראה... אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יכתב, ולכן כנראה זה חלק מהסיפור והחיים שלנו, לא להיבהל מזה, ואז תראה מה נכון לך לעשות מה אומרים? כן.
אם אתה חילוני, אז פעם לא הלכה בניית אמונה. כאילו, עכשיו אתה הכרת את הדבר הזה כדבר חדש, ואתה לא יודע מה הדרך שלך. כאילו, אתה לא יודע אם היה לך, אם אתה בן אדם של קפיצות אמונה, או בן אדם של התקדמות איטית ובניית שלבים, כאילו, איטית. מה קורה לך ללכת?
כן, זו שאלה באמת מאוד מאוד קשה לענות עליה, כי בסוף היא מאוד מאוד תיאורטית, זאת אומרת, צריך בסוף לפגוש בן אדם, ובאופן כללי אני יכול להגיד לך, בדיוק היום דיברתי על זה פה עם בריצחק יעקב, שהוא עכשיו מתחיל באוניברסיטת תל אביב שם, ברוך השם, לעשות שם נפשות מדהים, אז אמרתי לו שידוע שהרב צבי יהודה, כשהוא היה פוגש אנשים שהם, חוזרים בתשובה שהם מתחילים לברר דרך, הוא היה הולך איתם בדרך הדרגתית, על פי הדברים של הרב קוק, שאמר שדרך התשובה בדור שלנו היא א', כבוד הדת, אחר כך חיבת הדת, אחר כך הכרת הדת, ואחר כך קיום הדת, זה האחרון. כבוד הדת זה ממש התייחסות חיובית ראשונית בסיסית לדת. אחר כך זה חיבה, זה כבר לא רק כבוד שזה כזה, משהו כזה מרחק, אלא... היכרות כאילו קצת יותר נעימה כזו, קצת יותר בעין טובה. אחר כך מתחיל לימוד, הכרה, שאדם מתחיל פשוט לדעת. והרב צבי יהודה היה אומר לחוזרים בתשובה, היו רוצים להגיד לו, בוא נניח תפילין, נשים ציצית. הוא אומר, לא, 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 עוד לא הגעת על השלב, חכה, לאט לאט, בוא. תהיה לך חיבה, תלמד, תכיר מי זה עם ישראל, מה זה תורה, מה זה, תלמד. אחר כך בשלב הבא, מתקדם, וזה תגיע לקיום. כי הרבה פעמים אנשים שעורכים בבום, רואים את זה המון בדור שלנו, אתם בטח מכירים, התפרסם לאחרונה, המפורסם הזה, איך קראו לו? דיין, יובל דיין, מי זה הוא? זה יובל דיין, לא? יובל ונועה דיין, מכירים את האירוע הזה? שני חילוניים, בוהמים ככה מתל אביב, חזרו באורות ענקיים, אחרי שנתיים התגרשו, הוא נהיה חילוני, חזר להיות חילוני גמור, היא נשארה דוסית עם איזה שבעה ילדים, חלק מהילדים שלה כבר גם לא דתיים, כי הכל היה בקפיצות ובטירוף, בלי, לפעמים זה בא ממקום של איזה סוג שמחפש איזה משמעות שיהיה לי נעים בחיים, פה אני לא עוזר, איזה יופי, שבת של דתיים, איזה נחת, משפחה, לא באמת באים לתורה מתוך עומק, מתוך בירור, מתוך זה, באים מכל מיני... חיפוש אבל לא ברמות מספיק עמוקות וזה. באופן כללי הייתי אומר שצריך להיזהר מקפיצות. אתה שואל, אם לא יודע, מזדמן לך מישהו, אז צריך לראות מי הבן אדם. באופן כללי, מה שלימדו אותנו, נקרא לזה רבותינו, שהרב צודה לימד אותנו, לאט לאט. לרוב האנשים, זה מה שנכון, זה יהיה יותר יסודי ויותר טוב ויותר יחזיק מעמד לטווח ארוך. אבל אם יש אדם בכל זאת, הוא יש לו איזה הערה כזו, בסדר, אז יש לו, הוא לא ישאל אותך, יש לו איזה פשוט. אם הוא כבר שואל, אז כנראה שהוא... אז תן לו את הדרגתיות, זה כנראה יותר מתאים. בין דתיים, נכון. בדברים אחרים. משהו באופי שלה, כן, לכן אני אומר, אם זה אדם ספציפי שאתה יכול לדבר איתו, אתה יכול לנסות לראות איזה אדם אתה, יכול להיות שהוא באמת אדם עם נשמה גדולה, אני בטוח שאצל החילונים יש מלא נשמות גדולות, רגע, בינתיים פשוט עבודות שם בתוך הזה, ברגע שהם יתגלו הם יהיו מטורפים, כי בינתיים זה הולך אצלנו כל מיני אפיקים אחרים, כי הם עוד לא מכירים את הדבר הזה, אז בהיכרות אישית אתה יכול לנסות לעזור לאדם לגלות מי הוא. לסיום, רק ברשותכם, את פסקה י"ט, בזה נסיים. אפילו אם רואה אדם, שאם מה שנתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה, ולהתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו היצר הרע יותר, ומפילו לתאוות ושפלות. מכל מקום לא יתחרט כלל על התגברותו, ויוסיף גבורה על גבורתו. ועל המכשולים שהראו לו בדרך אילויו, ישוב בתשובה, וידע שכל זה כלול בכלל טעה בדבר מצווה, דפטור מחטאת, ולא יראה כלל, כי אם יראה קדושה ותשובה ייקח מכל דבר. אז פה ככה הרב מתאר עוד איזשהו אירוע שיכול לקרות לנו בחיים, שוב, כל אחד רק עם עצמו, לב יודע עם עצמו את האזור, אבל פה מדבר על איזשהו אדם שהוא עשה, לפי התיאור של הרב, זה נראה שהוא נתן פה איזו התגברות רצינית, הצליח לתת איזו מכה רצינית, איזו התגברות רצינית, והצליח ככה באמת לתפוס איזשהו מעלה, אבל אז מה קרה לו? כידוע, כל הגדול מחברו, הוא נהיה גדול, ואז היצר שלו גם נהיה גדול. וזה לא פלא, כי זה מה שחזל אמרו, זה הולך ככה, כי הנשמה שלו גדלה, הפוטנציאל הפנימי שלו פתאום ככה התגבר, אז יחד עם זה, גם הכוחות השליליים שנמצאים באותו אדם, גם הם התגברו. ולכן מה שקורה זה שבעצם כאילו בהפוך על הפוך, דווקא בגלל שהוא נתן כזאת מכה, אז עכשיו פתאום גם היצר גם בא לו באותו זה, ואז הצליח להפיל אותו, לתאוות ושפלות. ואז עלו לאדם הזה להגיד, וואלה, אולי טעיתי בך שנתתי פה איזה מין קפיצה כזאת, ואולי אני צריך כאילו לשנות פה משהו בכל ההתנהלות שלי. אומר לו הרב, לא, לך על זה, כאילו, אם כבר היית בזה, ואם כבר גילית איזה עוצמות שיש בך, אל תפחד מהנפילות האלה שהוקם נגדך יצר הרע, לך חזרה. אפילו מביא פה איזה ביטוי הלכתי של סוגיה במסכת שבת, שמדברת על אדם שטעה בדבר מצווה ועשה מצווה, זאת אומרת, בדרך למצווה הוא טעה, והוא בעצם עשה עבירה, וכתוב שהוא פטור מחטאת בגלל שבעצם הוא עסוק בדבר מצווה, בעצם אומר הרב, אתה עסוק במצווה, אתה רוצה לעלות. זה שבדרך נפלת, זה לא אומר שכל הנפילה שלך לא שווה כלום, כמו שלפעמים אנחנו מרגישים, כאילו, וואלה, איזה אני, מה אני, הכל כאילו נפל לי וזה, לא נפל לך שום דבר, עלית טוב, כל הכבוד שעלית, אל תפחד מזה, תפוס את עצמך, ושוב, תלך חזרה בכל הכוח, אז זהו, אלה הדברים, מורכבים וזה, אבל נראה לי שזה עצמו, גם זה עושה סדר, האפשרויות השונות, גם הם בסדר. יאללה, בעזרת השם, ברוכים תהיו.